דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דברי הימים, פרק מספר 2, מלך פרסי זה מקצוע מסוכן, על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית חלק 2. א' בשבט, שנת 2737 לעליית סרגון השני לכס המלוכה. אני אילן אבקסיס. כמובטח, בפרק זה נמשיך לדרוך על גופות מלכי פרס. המקרה הראשון בפרק זה הוא ניסיון ההתנקשות בדריווש השני. דריווש השני הרג את סוגדיאנוס, שהרג את אחשוורוש השני, אך מלאך ההתנקשות לא פסח על דריווש השני. הידיעה על ניסיון ההתנקשות בדריווש השני מופיעה אצל קטסיאס, עליו הרחבנו בפרק הקודם. המניע לניסיון הרצח הוא רצון ארטוקסרס הסריס להפוך למלך. ציטוט, ארטוקסרס הסריס, כפי הנראה, אותו אחד שערק מסוגדיאנוס אל אוכוס כזכור, שהיה בעל כוח בחצר המלך, קשר נגד המלך בתקווה להפוך למלך בעצמו. סוף ציטוט. על מנת שתוכניתו תצליח, הוא ניסה להתחפש. ציטוט, בשל היותו סריס, הוא ביקש מאשתו שתכין לו זקן ושפם, על מנת שיראה כגבר. סוף ציטוט. אזכור הסריס ואשתו לא ברור. ניתן לטעון אמנם כי הסריס הנל הוא שרשי האקדי, מילולית של הראש, כלומר משרת בכיר שהשכב עמו, ועל כן יש לו אישה, ואין להתפלא בדבר. במקור היווני נכתב גונייקי, שמתורגם כאישה, אך גם כרעיה. אולם, העדר שיער הפנים רומז כי מדובר בסריס במובנו המודרני. תופעת לוואי ידועה של סירוס היא אי צמיחת שיער פנים. אני סבור כי הידיעה על הפיכת הסריס לגבר במרכאות הינה קישוט ספרותי, אנקדוטה פיקנטית ותו לא. עניין הזקן נועד להתחפשות גרדה ללא קשר למצב השכב. אפשר כי קטסיאס שגה בנקודה זו, אלא אם סריסים נשאו נשים מסיבה כלשהי, או שהכוונה היא למשרתת, אותה הוא נשא לאישה מסיבות כלכליות. כך או אחרת, דבר הקשר נודע, ציטוט, אך היא הודיעה עליו, והוא נתפס ונהרג. סוף ציטוט. המקרה הבא הוא של ארטחשסטה השני, בנו של דריווש השני, מקרה הנזכר בשני מקורות. הראשון הוא פלוטרחוס בספרו חיי אישים, בפרק על ארטחשסטה. וכמקובל, כמה מילים על פלוטרחוס. פלוטרחוס חי בין השנים 46 עד 127 לספירה, היה היסטוריון יווני. ספרו המפורסם הוא חיי אישים, ובו ביוגרפיות של יוונים ורומים. הוא יצר זוגות זוגות של אנשי מופת לדעתו, יוונים מכאן ורומאים משם. פרק יוצא דופן הוא פרק על ארטחשסטה השני. עיקר הסיפור בפרק דן במאבק בין כורש הצעיר לארטחשסטה השני. מאבק שתואר באנבסיס של קסנופון. בסוף חיבורו תואר ניסיון ההתנקשות. לפי פלוטרחוס, יורש העצר דריווש וטירי בזוס חברו על מנת לרצוח את ארטחשסטה השני. לפי יוסטינוס, הזכור מהפרק הקודם, היה הדבר פרי יוזמת דריווש בלבד. לדברי פלוטרחוס, כמה מניעים חברו יחד. הראשון הוא רגשות קנאה, ציטוט, יש להניח כי גם ילידת קיפרוס, הכוונה לאפרודיטה, אינה נקייה לגמרי מהדבר. סוף ציטוט. דריווש ביקש את אחת מפלגשי אביו. האב, ארטחשסטה המלך, נעתר אך התחרט, דבר שעורר רוגז אצל דריווש. ודריווש ביקש את אספסיה, שהייתה פילגש כורש הצעיר, דוד שלו, שהפכה לפילגש ארתחשסטה השני, אח של כורש הצעיר. דרייבש צייר את אביו, בכל זאת השיב ואמר לבנו שהוא רשאי לקחתה עם רצונה בכך. בחרה אספסיה בדרייבש, והוא נתנה לדרייבש, אך חזר ונטלה ממנו. אך בנו לא נשא את עונשו בקלות, אם מפני שאהבתו לאספסיה הייתה עזה, ואם מפני שהיה סבור שאביו העליבו ושיטה בו. סוף ציטוט. סיפור דומה מופיע אף אצל יוסטינוס. בקשת הפילגש הייתה איתות ברור מצד הרייבש לגבי כוונותיו לרשת את הכס בטרם מות אביו. זה מזכיר את הסיפור על שלמה המלך ואחיו אדוניה. אדוניה ביקש כזכור את אבישג, פילגש דוד לאישה, ושלמה חיסל אותו. גורם שני שגרם לדרייבש לנסות ולרצוח את אביו, היה חשש מאחיו הנמרץ אוכוס. טיריבזוס הסית את דרייבש נגד אוכוס, בטענה כי הוא, אוכוס, שואף לרשת את הכס תחתיו, ציטוט, ואמר לו, טיריבזוס, שאין שום תועלת במצנפת זקופה על הראש, סימן ליורש העצר, לאותם שאינם משתדלים לעמוד זקופים בעסקי המדינה, בשעה שאחיו משחיל עצמו לעסקי המדינה, והאיש ששיקר לו בשל אישה יוונית, אספסיה, אותה פילגש נחשקת כזכור, אין לסמוך עליו שיעמוד בהסכמו בגדולים שבדברים. סוף ציטוט. גם לטיריבזוס היה מניע משל עצמו לרצוח את המלך. לפי פלוטרכוס, ציטוט, למלך היו בנות מרובות, והוא הבטיח לתת את אמיסטריס לטיריבזוס. אך הוא שיקר לטיריבזוס, ונשא בעצמו את אמיסטריס לאישה, והרס תחתיה לטיריבזוס את אטוסה הצעירה בבנותיו. אך מי שדבק, המלך הכוונה, לאהבה גם בה, ונשאה לאישה את אטוסה, נהפך ליבו של טיריבזוס לשנוא את המלך. סוף ציטוט. מקטע זה עולה כי מלך פרס נשא את בנותיו שלו לנשים, אולם ספק אם אכן היה הדבר, וסביר כי מדובר באופן המעוות משהו, בו ראו אנשי רומא את האימפריה הפרסית כמקום אקזוטי ומוזר. אמנם, היו פה ושם נישואי גילוי עריות, כגון הפרעונים במצרים או כסרי האינקה, אולם אלה כאלה ראו עצמם כאלים או צאצאי אלים, ועל כן נהגו להתחתן עם אחיותיהם, הם בהיותן נצר לאלות בעצמן. אולם מדובר ביוצאים מן הכלל המעידים על הכלל. בקיצור, מדובר בפרי הדמיון ותו לא. סביר כי בת המלך הובטחה לטיריבזוס, ומסיבה כלשהי ניסויים אלה לא יצאו אל הפועל. אולם, תוכניות לחוד ומעשים לחוד. דבר הקשר נודע למלך. ציטוט, הודיע סריס אחד למלך את דבר ההתנכלות ואת אופן ביצועו, כי הוא ידע בבירור שהמתנקשים החליטו להיכנס בלילה לחדר משכבו ולהרגו כשהוא שוכב במיטה. סוף ציטוט. זה מזכיר את המסופר במגילת אסתר על בגתן ותרש. לפי יוסטינוס, שיתף דרייבש 50 מאחיו בתוכנית הרצח. ציטוט, אך הוא נהג באופן גרוע בשדלו 50 מאחיו להשתתף עמו בפשע. סוף ציטוט. פלוטרכוס הוסיף, ציטוט, רבים כבר היו עמו בקושרים. סוף ציטוט. ככל שמתרחב מעגל יודעי הסוד, עולה הסיכוי לחשיפתו. הגילוי המוקדם דן את ההתנגשות לכישלון. ארתחשסטה השני היה מוכן. ציטוט, הוא, ארתחשסטה, ציווה על הסריס להיות בחברתם של המתנגשים וללוותם בדרכם. והוא עצמו סתר את כותלי חדרו שמאחורי מיטתו, הציב שם דלתות וכיסה אותן בבילון. כשהגיעה השעה, נשאר המלך במיטתו ולא עמד ממנה עד שלא ראה את פרצופיהם של ההולכים עליו, והכיר בבירור כל אחד ואחד מהם. כשרעם צועדים אליו בחרבות שלופות, הסית מהר הצידה את הווילון, נסוג לחדר פנימי, טרק את הדלת והקים קול צעקה. והרוצחים, שהמלך רעם מבלי שפעלו כלום, ברחו דרך הפתחים שנכנסו בהם, ואמרו לטיריבזוס ולרעב לברוח, שכן נחשפה מזימתם. סוף ציטוט. במקום להסתער קדימה ולרדוף אחרי המלך, הם נבהלו ועשו ויברח. לאחר כישלון ההתנגשות, התחוללה שרשרת אירועים שקטלה אנשים נוספים. ראשון הוא טיריבזוס. כך כתב פלוטרכוס, ציטוט, אך טיריבזוס, שלא ברח כמו היתר, הרג רבים משומרי הראש של המלך שביקשו לתופסו, ולבסוף הוקה בקידון שהוטל עליו מרחוק ונפל. סוף ציטוט. השותף לקנוניה, דריווש, בן המלך, נשפט. יחד עמו, בני משפחתו ומשפחות שר הקושרים. ציטוט מפלוטרכוס, דריווש וילדיו הובאו לפני המלך, והוא הושיב את דייני המלכות לשופטו. כל השופטים היו בדעה אחת, והם חייבו את דריווש מיתה. סוף ציטוט. וציטוט מיוסטינוס, גם נשותיהם וילדיהם של כל הקושרים הוצאו להורג. סוף ציטוט. סופו של דריווש היה ברור, וכך כתב פלוטרכוס, ציטוט, והתליין תפס את ראשו של דריווש, הרכינו לארץ וערפו בתער. ברם, יש אומרים שהמלך שלף את חרבו והיכהו עד שהרגו. סוף ציטוט. לאחר מות דריווש, שהיה יורש העצר כזכור, התחולל מאבק על הירושה. במאבק שהתחולל זכה אחד הנסיכים בשם אוכוס. אוכוס נתמך על ידי אטוסה, שיועדה לטיריבזוס כזכור. אטוסה היא אחותו של אוכוס, שניהם בני ארתחשסטה השני, ואם נקבל לדברי פלוטרכוס, היא גם אמו החורגת ורעייתו הצפויה. ציטוט מיוסטינוס, החזקה על הכס ניתנה לאוכוס. סוף ציטוט. אוכוס יהפוך לימים לארתחשסטה השלישי. אוכוס לא בזבז זמן, וניסה להיפטר מאחיו המסכנים את מעמדו כמלך הבא. הראשון שעמד בדרכו הוא אריסאפיס. מקרהו של אריסאפיס בן ארתחשסטה השני יוצא דופן, היות והוא לא נרצח אלא התאבד. אמנם, מבחינה טכנית אוכוס לא רצח את אריסאפיס, אולם בשל הלחץ הכבד שאוכוס הפעיל על אריסאפיס על מנת שיתאבד, ניתן לראות בכך רצח פוליטי לכל דבר ועניין. רצח אריסאפיס ורצח אחיו ארסמיס הם שני שלבים של תוכנית אוכוס להגיע לכס. לפי יוסטינוס, היו לארתחשסטה השני 115 בנים מנשותיו השונות, אך רק שלושה לגיטימיים למלוכה. דריווש, שהוצא להורג זה מכבר, אריארטס, אריסאפיס אצל פלוטרכוס, ואוכוס. מדברי פלוטרכוס עולה כי אוכוס זמם לרשת את הכס עוד בטרם ניסיון ההתנגשות הכושל של דריווש. ציטוט, אך אוכוס, בנו הצעיר של ארתחשסטה, היו לו תומכים לא מועטים בקרב אנשי החצר. הוא גם קיווה להטות אליו את לב אביו על ידי אטוסה, אחותו ואשת המלך לכאורה. ארתחשסטה רצה לנפץ בבת אחת את תקוותיו של אוכוס, הכריז על דריווש כעל יורש כיסאו. סוף ציטוט, בזכורים דברי טיריבזוס על אוכוס המשחיל עצמו לעסקי המדינה. מכאן עולה כי אוכוס היה בחור שאפתני. אולי היה זה אוכוס או אחד מתומכיו שגילה למלך את דבר ההתנקשות, מי יודע. מול אוכוס ניצבו שני טוענים בכוח. אריסאפיס, ציטוט, כי הפרסים חשבו את אריסאפיס הגון למלכות, סוף ציטוט, וארסמיס, ציטוט, היה מוחזק כחכם ואף לא נסתר מאוכוס שהוא חביב ביותר על אביו. סוף ציטוט. שני האחים חיו על זמן שאול. אוכוס, בהתאם לכלל הידוע, עבודה במקביל, הצלחה לכל דביל, פעל גם הוא במקביל. ציטוט, הוא התנכל אפוא לשניהם, ומאחר שהיה איש תככים ודמים כאחד, השתמש באכזריותו כנגד ארסמיס, ובשפלותו ובעורמתו כנגד אריסאפיס. סוף ציטוט. אוכוס התחיל במטרה הקלה יותר, אריסאפיס. ציטוט, הוא שלח בסתר שליחים אל אריסאפיס, סריסים וידידים של המלך, שעודיעו לו תדיר על איומים שונים ועל דיבורים בוטים, כאילו החליט אביו להמיתו מיטה קשה ומנובלת. בלבלו כל כך את זה האיש, עד שהכין לו סתם מוות, ושתהו, והוציא עצמו מן העולם. סוף ציטוט. לאחר מות אריסאפיס, נותר ארסמיס, המכשול האחרון בדרכו של אוכוס לכס. גם ארסמיס, בן אחת הפילגשים, היה בעל סיכויים לרשת את הכס, ככתוב, שהוא חביב ביותר על אביו. לכאורה, לבן הפילגש יש מעמד נחות. אבל מלכי פרס בחרו את יורשיהם כראות עיניהם, ולאו דווקא את הבכור. מלבד זאת, אילולא היה איום על אוכוס, מה הטעם להמיתו? לאחר התאבדות אריסאפיס, קרב המלך את ארסמיס, ציטוט, כשנודע למלך אופן מותו, כונן על בנו, קרב אליו עוד יותר את ארסמיס, וראה בגלוי שהוא מאמין בו ביותר וסומך עליו. סוף ציטוט. אוכוס לא בזבז זמן. ציטוט. לפיכך, לא ישהה עוד אוכוס את מעשהו, התקין אוכוס את ארפטיס, בנו של טיריבזוס, והרג בידיו של זה את בן המלך. סוף ציטוט. טיריבזוס הוא שמו של האדם שניסה להתנקש במלך. גם ילדיהם של הקושרים הוצאו להורג. אפשר שארטפיס ניצל ממוות הודות לקשריו הטובים עם אוכוס, או שהוא התחייב לנאמנות תמורת חייו, או שמדובר בטיריבזוס אחר, ואין לדעת. לאחר מות ארטחשסטה השני, הפך אוכוס למלך בנובמבר 359 לפני הספירה. הוא בחר לעצמו, כמה מפתיע, את השם ארטחשסטה השלישי. לאחר שעלה לכס, הוא גילה את אופיו הלא נחמד. ציטוט, הוא, ארטחשסטה השני, הוחזק מלך נוח האוהב את נתיניו, בעיקר בשל בנו אוכוס, שעלה על כל האנשים באכזריותו ובצמאון הדם שלו. סוף ציטוט. ואף ציטוט מדיאודורוס, אוכוס שלט על הפרסים ודיקה את נתיניו באכזריות ובנוקשות. יוסטינוס ציין כי אוכוס הפך ליורש העצר וכי בחששו מפני קשר הרג רבים מאנשי החצר. המקור לידיעה על רצח אחי ארטחשסטה השלישי הוא יוסטינוס. המניע לפי יוסטינוס הוא חשש ארטחשסטה השלישי כי מה שהוא עשה לאחיו יעשו לו. ציטוט, החזקה על הכס ניתנה לאוכוס, ארטחשסטה השלישי, שחשש מקשר דומה. סוף ציטוט. זו דוגמה לסילוק יריבים בכוח. הוא לא המית אותם לאחר שחתרו תחתיו ופעלו נגדו, שאז הם מורדים במלכות ודינם המקובל הוא מוות, אלא על מנת שלא יעשו זאת מלכתחילה. כך כתב יוסטינוס, ציטוט, ומילא את הארמון בדם ובגופות של קרוביו והאצולה, הוא לא חש בחמלה בשל קרבת דם, מין וגיל, שמא יחשב כרך יותר מאחיו שהגה ברצח האב. סוף ציטוט. רצח זה אמנם הקטין את סכנת הקשר, אך לא מנע אותה לחלוטין. המקורות לידיעה על רצח ארטחשסטה השלישי הם דיאודורוס מיודענו ואליאן, וכמקובל כמה מילים על הבחור. שמו המלא, קלאודיוס אליאנוס, חי בין 175 ל-235 לספירה. הוא היה סופר ומורה רומי שכתב ביוונית. ספרו הנוגע לענייננו הוא וריה היסטוריה. חיבור בין 14 ספרים, שהוא אוסף אנקדוטות, רשימות, קטעי ביוגרפיות, תיאור מנהגים וכו. בשל אופיו זה, חלק מהעובדות המצוינות בספר אינן נכונות. האליאן הרבה לצטט סופרים שקדמו לו, ונראה כי בכל הנוגע לתיאורו את התקופה הפרסית, הוא נעזר רבות בהרודוטוס, קטסיאס ודיאודורוס. ונחזור לרצח. דיאודורוס תלה את סיבת הרצח בהתנהגותו האכזרית של המלך. ציטוט, בשל אופיו הפראי שהסניעו. סוף ציטוט. האליאן כתב כי בגואס, המצרי במוצאו, ציטוט, שנה אותו, את ארטחשסטה השלישי, כי כמו קנבוזי לפניו, הרג את אפיס בביקורו במצרים. סוף ציטוט. האפיס הוא השור המקודש של מצרים. בני המצרים, פגיעה באפיס היא מעשה בל יחופר. אפשר כי גם תאוות השררה של בגואס תרמה את חלקה. יש ומלכי פרס העדיפו זרים בתפקידי מפתח על פני אצילים פרסיים, שהיו איום מתמיד על כסאם. ציטוט מדיודורוס, הוא, בגואס, זכה לכוח רב עד שהפך לאדון הממלכה. ארתחשסטה לא עשה דבר בלי עצתו. סוף ציטוט. ייתכן כי בגואס רצה לשלוט בפועל באמצעות מלך בובה. דיודורוס כתב, ציטוט, בגואס, שר האלף, השריס הרגו את ארתחשסטה ברעל שניתן על ידי רופא. סוף ציטוט. האליאן כתב, ציטוט, הוא, ארתחשסטה, נהרג ונחתך לחתיכות והושלח למאכל לחתולים. סוף ציטוט. למיטב ידיעתי, זוהי אחת ההתנגשויות המתועדות המוקדמות ביותר באמצעות רעל. אמצעי שיצבור תאוצה אדירה בהמשך ההיסטוריה. להרעלה מספר יתרונות בולטים. החשוב בהם הוא ניתוק הקשר הישיר בין הרוצח לנרצח. אם עד עתה היה המתנקש צריך להגיע לכדי מגע עם הקורבן ולהסתכן בקורבן עירני, שומרי ראש חסונים או סתם ידיים רועדות ולסיים את ההרפתקה בכישלון, הרי עתה המרעיל יכל להתרחק למקום מבטחים, לטשטש את עקבותיו, לארגן יחידות הצבא וכדומה. זאת ועוד, בעוד הקאה בחרב, שיסוף או דקירה, הצריכו מיומנות בסיסית בנשק, מה שלא לכולם היה, הרי טפטוף כמה טיפות רעל למזון או למשקה, יכול להתבצע על ידי כל אחד וכל אחת בקלות רבה. בנוסף, לא תמיד ניתן לגלות מי עומד מאחורי ההרעלה. יש לציין כי לוח בכתב היתדות מעלה את האפשרות כי ארתחשסטה השלישי מת בכוחות עצמו. שם נכתב, ציטוט, חודש אלול, ארתחשסטה הלך לגורלו. בנו ארשו, הוא ארסס, הוא ארתחשסטה הרביעי, ישב על הכס. סוף ציטוט. הביטוי האקדי הלך לגורלו מציין בדרך כלל אנשים שמתו בנסיבות טבעיות. כך שיש אפשרות שבגואס קושט בנוצות לא לו. לאחר מות ארתחשסטה השלישי, הושיב בגואס את ארסס, לימים ארתחשסטה הרביעי כאמור, בן המלך הצעיר, על הכס, ציטוט, והושיב על הכס את צעיר בניו ארסס. סוף ציטוט. אפשר שארסס לא היה הבן הצעיר, אלא זה שקרת ברית עם בגואס, או כזה שבגואס העריך שניתן לתמרון בקלות יחסית. שאר בני ארתחשסטה השלישי, האחים של ארסס כזכור, זכו לגורל קצת פחות סימפטי. רצח אחי ארתחשסטה הרביעי הוא רצח המשך, מתוכנן או מזדמן, של רצח ארתחשסטה השלישי. בגואס רצה, כפי הנראה, להשיג השפעה מרבית על ארתחשסטה הרביעי, אותו המליך. ציטוט, באופן דומה, הוא, בגואס, סילק את אחי המלך הצעיר, על מנת שהאיש הצעיר, ארתחשסטה הרביעי, יהיה מבודד וצייטן תחת שליטתו. סוף ציטוט. אפשר, כי בדומה לאביו, גם ארתחשסטה הרביעי רצח את אחיו, בסיוע בגואס אולי, ותפל את האשמה על בגואס, וכי זו הגרסה הרשמית אליה נחשף דיודורוס. וכך כתב דיודורוס, ציטוט, באותו אופן, הרעלה, הוא המית את אחי המלך. סוף ציטוט. למרבה צערו של ארתחשסטה הרביעי, לא עמדה לזכותו המתת אחיו, וגם הוא נרצח. בנוסף לדיודורוס, אפשר שרצח ארתחשסטה הרביעי נזכר גם בנבואת השושלת, וכרגיל כמה מילים על המקור החדש. נבואת השושלת היא נבואה אשר חוברה באקדית בראשית התקופה ההלניסטית, בשלב בו האקדית כבר גססה, ותיארה את קורות בבל. הנבואה היא נבואה בדיעבד המתארת את קורות מלכי פרס האחרונים, וכפי הנראה את קורות המלכים הסלבקים הראשונים כדבר העתיד להתרחש. כלומר, מישהו כתב היסטוריה, ובכותרת הוא תיארך את הדברים לכמה דורות אחורה. נביא. מניע אפשרי לרצח ורצון ארתחשסט הרביעי להעניש את בגואס על מעשיו בעבר. ציטוט, אך המלך הצעיר הודיע כי הוא נפגע מהתנהגותו המקוממת, ואולי צריך לומר מקוממת במרכאות, וכי מדובר בתירוץ ותו לא, של בגואס, והיה נכון להעניש את מבצע הפשעים אלה. סוף ציטוט. אך, ארתחשסט הרביעי המעיד בערכו של בגואס. בגואס הקדים תרופה למכה והרגו. אולם, אפשר כי היו סיבות נוספות. בעקבות רצח ארתחשסט השלישי, מרדו שתי פחוות חשובות. מצרים, שנכבשה מחדש זה לא מכבר על ידי ארתחשסט השלישי, ובבל, שמיקומה המרכזי ועושרה הרב, עשו אותה לאבן הראשה באימפריה. בנוסף לכך, פיליפוס השני, מלך מקדוניה, הידוע בתור אביו של אלכסנדר, תקף שוב ושוב את גבולות האימפריה. לא מן הנמנע, כי על רקע זה החליט בגואס להחליף את ארתחשסט הרביעי במלך תקיף יותר. מנבואת השושלת עולה אפשרות שדריווש השלישי תפס את השלטון בכוחות עצמו. ציטוט, נסיך כלשהו יצא וזו ההשלמה, יתפוס את הכס. סוף ציטוט. אצל דיודורוס נכתב, ציטוט, בגואס רצח את ארסס, ארתחשסט הרביעי, בשנה השלישית למלכותו. סוף ציטוט. בנבואת השושלת נכתב, ציטוט, הסריס יי את המלך. ההשלמה המקובלת היא, הסריס ירצח את המלך. המילה ירצח אינה מופיעה בטקסט, אבל זו השלמה הגיונית ומתבקשת. לאחר רצח ארתחשסט הרביעי, רצח בגואס את כל בני המלך. רצח בני ארתחשסט הרביעי הוא המשכו הישיר של רצח ארתחשסט הרביעי. נראה כי בגואס טרח להמית את בני המלך מחשש לנקמה עתידית מצידם. דיודורוס כתב, ציטוט, בגואס רצח את ארסס וגם את ילדיו בשנה השלישית למלכותו. סוף ציטוט. לאחר רצח בני ארתחשסט הרביעי, לא נותר צאצא ישיר שירש את הכס. לפי דיודורוס, בגואס עצמו המליך את ארתשטה, הידוע גם בשמו היווני קומודנוס, לימים דריווש השלישי. ציטוט, לא נותר איש בעל זכות ירושה, לכן בגואס בחר באחד והבטיח לו את הכס. סוף ציטוט. בהמשך כתב דיודורוס, כי דריווש, לימים השלישי, זכה לכס בשל אומץ ליבו, עת התמודד בקרב ביניים עם פרא מגודל ויכל לו, מזכיר את דוד וגוליאת. נראה שהעלאת מלכים ורציחתם הפכה אצל בגואס להרגל, וגם דריווש השלישי היה אמור ללכת בדרך כל קודמיו. ניסיון ההתנקשות בדריווש השלישי נזכרת אצל דיודורוס, שכתב, ציטוט, הוא, בגואס, ניסה להמית את המלך באמצעות רעל. סוף ציטוט. אולם העניין התגלה. לא ברור כיצד. ייתכן כי בגואס היה שיקור כוח ולא נזהר. דריווש נתן לבגואס לשתות מקובעת כוסת הרעלה. ציטוט, דבר התוכנית נודע. המלך קרא לבגואס על מנת ללגום עמו מכוס היין, העביר לו את כוסו של המלך, ואילץ אותו לשתות את הרעל שלו עצמו. סוף ציטוט. אבל דריווש איננו חתול אלא אדם, ויש לו רק שתי נשמות. הידיעות על רצח דריווש השלישי מופיעות אצל קורטיוס ואריאנוס, וכרגיל, כמה מילים על המחברים. שמו המלא של קורטיוס הוא קווינטוס קורטיוס רופוס. הוא היה סופר רומאי שחי במאה הראשונה לספירה. ספרו היחיד ששרד הוא ההיסטוריה של אלכסנדר הגדול. ביוגרפיה בעשרה כרכים של אלכסנדר הגדול. שני הספרים הראשונים עבדו, ומשאר השמונה נותרו חלקים בלבד. לגבי אריאנוס, הרי שמו המלא הוא לוסיוס פלאביוס אריאנוס, ידוע גם כאריאנוס מניקומדיה. הוא היה סופר יווני שחי בין 92 ל-175 לספירה. הוא כתב חיבור בשם עליית אלכסנדר, המהווה את המקור העיקרי לתולדות אלכסנדר הגדול. החיבור דן בעיקר בהיבטים הצבאיים והטכניים של כיבושי אלכסנדר. כידוע, ניהלו אלכסנדר ודריווש כמה קרבות בהם ניצח אלכסנדר. ההפסדים באיזוס ובגאוגמלה ערערו את מעמדו הצבאי של דריווש השלישי. כיבוש בבל, שושן ופרסופוליס על ידי אלכסנדר ללא קרב נתפסו כהוכחה לכישלון האסטרטגיה של דריווש השלישי. בעצם העברת שטחים עשירים במשאבים וכוח אדם לידי אלכסנדר. הכישלון הצבאי התרגם לפיחות חד במעמדו הפוליטי, שממילא לא היה חזק מדי. כמה מחשובי הפרסים, כגון מזאוס, אבנליטוס וטרידטס, ערכו אל אלכסנדר. אף אנשי אחמתה הבירה ראו באלכסנדר חלופה ראויה לדריווש. מדברי קורטיוס ואריאנוס עולה כי במהלך המרדף שערך אלכסנדר החליטו בסוס פחת בקטריה, שבסופו של דבר יוצא להורג לאחר שיחתיר את עצמו כארתחשסטה החמישי, וכמה מחבריו לתפוס את דריווש השלישי מתוך רצון להגיע להסדר כלשהו עם אלכסנדר, או לחילופין ליצור מסגרת מדינית כלשהי בה הם ישלטו. כך אריאנוס, ציטוט, אלה שתפסו את דריווש החליטו שבמידה ואלכסנדר ירדוף אחריהם, הם ימסרו לידיו את דריווש, בתמורה לתנאים טובים עבורם. במידה ואלכסנדר ייסוג לאחור, הם יאספו צבא גדול ככל האפשר, וינסו לשמר את האימפריה שלהם. סוף ציטוט. וכה כתב קורטיוס, ציטוט, אך הם לא יכלו לצפות לכוח כל עוד דריווש חי. הם החליטו לתפוס את המלך, דריווש, ולשלוח מסר לאלכסנדר שדריווש חי בידיהם. אם אלכסנדר ידחה את בגידתם, הם התכוונו להרוג את דריווש ולהפוך את בקטריה לבסיס כוחם. סוף ציטוט. בקטריה נמצאת באזור אפגניסטן של ימינו. אולם התוכנית המקורית השתבשה, ודריווש השלישי נפצע וננטש על ידי שובב. אריאנוס כתב, ציטוט, בסוס ומרעיו נטלו את דריווש עימם, אולם עתה את אלכסנדר היה קרוב מאוד אליהם, נברזנס וברסנטס פצעו אותו, את דריווש, והשאירוהו במקום בו היה, והם עצמם נמלטו עם 600 פרשים. סוף ציטוט. קורטיוס כתב, ציטוט, הם השליחו כידונים על המלך והשאירו אותו מנוקב בפצעים רבים. סוף ציטוט. אמנם הוא נפצע ולא מת, אך ברור שמדובר בירי על מנת להרוג ולא בירי על מנת לפצוע. אריאנוס כתב, ציטוט, נברזס וברסנטס פצעו אותו, את דריווש, והשאירוהו במקום בו היה. דריווש מת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן, ובטרם אלכסנדר ראה אותו. סוף ציטוט. לאחר רצח דריווש השלישי, הפך אלכסנדר לשליט כל האימפריה הפרסית לשעבר. זהו, בכך הגיע לקיצה האימפריה הפרסית ששלטה באזור מעל 200 שנה, והייתה ארץ אוכלת מלאכיה. זהו, עד כאן. מלך פרסי זה מקצוע מסוכן. חלק 2. תודה רבה לכם שהאזנתם. כידוע, בהתאם ללוח השנה הבבלי, הפרק הבא יעלה באלף באדר. שם הפרק, ככה לא בונים חומה, על הנדסה קרבית בצבא האשורי. הדואל הוא ilan@abc.co.il. פרק זה הוא הקלטה חוזרת של הפרק המקורי. תודה לחבר מועצת החכמים אבי הרטמן, שעזר לי לחתוך בבשר החי, וליצור פרק טוב יותר, מהיר יותר וחזק יותר. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, שתפו והפיצו את שם התוכנית ברחבי הארץ, העולם והיקום. להתראות.